שלום לכולם, אנחנו ממשיכים, אנחנו בפרשת ויגש, ואנחנו מנסים ללמוד את היסודות האמונה מתוך הפרשות שלנו, מתוך ספר בראשית. פה יש לנו בדף, יש לכם את השיחות של הרב זיהודה על פרשת ויגש, סדרה ב', אנחנו בפסקה 2. אומר הרב זיהודה, יעקב אבינו זה מעבר לציבוריות. ספר בראשית הוא ספר האבות. כידוע אנחנו יודעים שבספר בראשית זה הסיפור של האבות, כמו שהנציב היה אומר, זה ספר הישר, כי אנחנו מדברים על הישרים, האנשים הישרים, זה אברהם, יצחק ויעקב, זה האבות. אומר רב יהודה, ספר מעשה אבות, שהוא סימן לבנים, יש מדרגות באבות, באבות עם ישראל, מאברהם אבינו שהוא הגרעין הראשוני דרך העילאיות של יצחק אבינו, מגימל יעקב אבינו שהוא המסקנה, חזל קובעים שהוא הבכיר שבאבות, בכיר במובן של מסקנה. מה זה אומר? כל זה, כל העניין של האבות, זה בעצם האלף בית שלנו. אב, הכוונה שהוא הפרינציפ, הוא הכלל. כשאומרים אבות ותולדות במלאכות שבת, אבות הכוונה הוא אבות נזיקים, ארבע אבות נזיקים. אנחנו מדברים בעצם על הכלל, שמאותו הכלל התפרטו כל הפרטים. ולכן כל העניין של האבות, כשאתה אומר, הוא אב, אברהם יצחק ויעקב אבינו זה אבות, ברור שהמטרה זה לא להסתפק באבות. מי עשה אותו אבות? זה הבנים. מה זה אומר? שכל עניינם של האבות זה להגיע לבנים, לבני ישראל. וזה מה שאומר הרב, כל מסקנתם זה להגיע, אצלו מתחילה להתגלות הציבוריות. אצל יעקב אבינו, פתאום מתחילה להתגלות העניין הציבורי, הציבור, הכלל ישראלי, דווקא מיעקב, על יד הבנים שלו, שאומרים מיתתו הייתה שלמה, דיינו כל האבות, כל הבנים של יעקב שייכים לבניין האומה. כידוע, מה שהספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הוא מסביר שכל עניין האבות זה בעצם בירור. בירור מי יהיה, מי הוא האבות, ודרך מי תעבור הסגולה הישראלית. מי האדם הראשון, הייתה סגולה ישראלית, הייתה הסגולה, שדרכו תופיע הציבוריות ישראלית, ואצל במשפחה של אברהם אבינו היה בירור. מה בירור? בין ישמעאל ליצרק, מי יהיה זרו של אברהם? מי יהיה המשך של אברהם כדי להקים את האומה, את הגוי הקדוש הזה? ונבחר יצרק. מתור משפחתו של יצרק, אז אנחנו רואים גם את הבירור. מי יהיה המשכו הזרו של יצרק כדי לבנות את עם ישראל? וזה עבר דרך יעקב, והוצאנו את הקליפה, כמו שאומר הרב יהודה לוי, יש את הפרי, את הקליפה, יעקב הוא הפרי, ועשיו הוא היה הקליפה. ואצל יעקב, אז זה רק פירות, זה רק פרי, אין קליפה. כל הבנים והבת היחידה של יעקב אבינו, הם אלו שיבנו את עם ישראל. ולמה זה חשוב? כי אנחנו יודעים את הסוף. אז לנו זה פשוט. אבל כשזה קורה במהלך הדורות, כשאתה במשפחה של יעקב, אתה יכול לטעות כמו יצחק. ולחשוב שבאמת, יעקב ועשיו, הם ביחד יבנו את עם ישראל. ואני רוצה לעצור לרגע כדי להבין את מאיפה הוא התחיל בעצם, בתור משפחתו של יעקב, כי אנחנו בפרשת ויגש, שסוף סוף רואים את השלום בין שני האחים הגדולים, יוסף ויהודה. אנחנו בעצם בפרשות של וישב, של מקץ וויגש, יש לנו שלושת הפרשות הללו, כדי לברר את הבירור הזה הגדול, מי יבנה את עם ישראל. בהתחלה כנראה, כל האחים חשבו שיוסף, הוא לא חשוב לבנות את עם ישראל. לא רוצים את יוסף מתוך בניין האומה, בניין הבית של הלאומי שלנו. למה? כי הם מוכנים למכור אותו, להרוג אותו אפילו. אם הם היו מודעים שיוסף יש לו תפקיד, אפילו לא עיקרי, אבל הוא חלק אינטגרלי מהאומה הישראלית, הם לא היו זורקים אותו, אלא היו מוכנים למכור את האחים שלהם. אלא כנראה שהם חשבו שיוסף אולי הוא מסכן את עם ישראל, אולי בעצמו הוא חושב שהוא יהיה היחיד שיבנה את עם ישראל, כמו שהיה, כמו שאמרנו, היה יעקב ועשיו, הוא בעצם היעקב של המשפחה. ולא סתם, חז"ל אומרים שהוא היה באמת דומה ליעקב. אז יוסף, אולי הוא חושב שהוא לבד יבנה את עם ישראל, והאחים ירגישו את הסכנה הזאת ורצו למכור אותו, להרוג אותו, כדי להחיק אותו מהמשפחה, כדי לא לסכן את בניין עם ישראל. בסופו של דבר אנחנו רואים שיוסף הוא זה ש... הולך עד הסוף לבקש את שלום אחיו, את אחי אנוכי מבקש, דיינו, הוא בא ועושה שלום בין האחים, והוא בעצם, הלימוד הגדול של יוסף, זה ללמד שאנחנו עם אחד, וכולנו אחים, ואנחנו ביחד נבנה את עם ישראל. עכשיו ידוע את ההבדל את זה בין יהודה ליוסף. יהודה ויוסף, בציבוריות הישראלית, זה מתגלה על ידי שני המשיחים. יש לנו את משיח בן יוסף, ויש לנו את משיח בן דוד. כידוע, הגרא גילה לנו את הסוד הזה לעם ישראל, וזה סודות שכבר ידועים, שיש לנו את משיח בן יוסף, ויש לנו את משיח בן דוד. משיח בן יוסף הוא בא מיוסף, אבל לא מבחינת זה לא בדנ"א, אתה לא מחפש האם זה הצאצא של יוסף, אבל אצל יהודה כן. אצל יהודה זה הצאצאים של יהודה שיש להם את המלכות, לא יסור שבט מיהודה, שהם בעצם, אחד משבט יהודה, הוא זה שיהיה משיח בן דוד. ושני המשיחים האלו צריכים להבין את התפקיד של כל אחד ואחד, ומאיפה זה בא הדבר הזה. איך זה שיש לנו שני משיחים, יש לנו התנגדות בין יוסף ליהודה. אז הדבר ראשון, שאני רוצה לראות, אתם מכירים את הפסוקים בעל פה, אז זה יותר קל, שבעצם איך הגיע לידתו של יעקב. כדי להבין איך בכלל מיעקב יש לנו את מצד אחד יהודה, מצד שני יש לנו את יוסף, צריך לזכור מה קרה בלידתו של יעקב. בפרשת תולדות אנחנו פוגשים את יעקב, אבל כשהוא היה עם עשיו בבטן של, 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 של רבקה. ובפסוקים ידוע, המדרשים הם ידועים, אבל פחות ידוע את העניין של הפשט וההבנה של הפשט. אתם זוכרים, כשקראנו בפרשת תולדות, קראנו והתרוצצו בבנים בקרבה, ותומר אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. יש לנו את רבקה, צריך לזכור שבבטן שלה יש ילד. למה יש לי ילד? כי לא חושבת שיש שני ילדים. כנראה. ואז, רש"י הוא מביא את המדרש, שאחד רץ היה רץ לבית עבודה זרה, השני רץ לישיבה, והיו מתחוצצים, או היו רבים. אתם יודעים, אתם זוכרים את זה? היו רבים. על מה היו רבים? אומר רש"י, מריבים בנחלת שני העולמות. בנחלת שני העולמות. היו רבים על נחלת שני העולמות. ואני שואל את תלמיד, את התלמידים, הצעירים, אני אומר, אנחנו יודעים מי הם. יש יעקב, יש עשיו. יעקב, מה הוא רוצה? עולם הזה, עולם הבא. וכל התלמידים עונים, עולם הבא. ועשיו, מה הוא רוצה? עולם הזה, עולם הבא. אז כל התלמידים עונים, עולם הזה. ואז זה פשוט. אז התשובה היא לא נכונה. למה? כי רש"י אומר לך, הם מריבים, המריבה שלהם הייתה דווקא על שני עולמות. יעקב הוא רוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא. וגם עשיו הוא רוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא. ועל זה הם נלחמים. עכשיו, זה נכון שיש נטייה. נטייה של יעקב הוא שייך יותר לעולם הבא. לעולם הרוחני, לעולם של אידאלים אלוקים. כשעשיו הוא שייך יותר לעולם הזה, לעולם העשייה, לשדה. אנחנו, כשהוא נלד, אנחנו רואים איך הוא מתפתח, והמקום שלו זה דווקא השדה, העולם הזה. וזה בדיוק מה שרבקה שואלת. שואלת רבקה, אם כן, למה זה אנוכי? ופה חידוש נפלא של הרב אשכנזי, זה אנוכי, זה בעצם שם קוד. של מה? זה קל. הגמר אומרת, כל פעם שכתוב בתורה זה, הכוונה שהצביעו באצבע. זה, אפשר להראות, נכון? החודש הזה, הקדוש ברוך הוא הראה למשה את התחדשות הלבנה. יפה מאוד. זה אלי והנביאו, בסוף הדורות, בסוף כן, ההיסטוריה, הדורות וכו', יהיה מחול של צדיקים, ויאמרו, זה אלי והנביאו. יצביעו על הקדוש ברוך הוא. זה ברור שזה בא לסמל את העולם הזה. אנוכי, זה תמיד מזכיר את ריבונו של עולם. אנוכי השם אלוקיך, זה הקדוש ברוך הוא, זה אלוקות, זה הדברים הרוחניים, זה הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם. זה העניין תחת השם אנוכי. ויש לכם, יש לנו שני מושגים. זה אנוכי. אז בעצם רבקה היא לא מבינה. הילד שיוולד, הוא יהיה זה או אנוכי? האם הוא שייך לעולם הזה, או שייך לעולם של הרוח? וכאן זה מרתק. למה זה מרתק? כי אתה חורז את כל הפרשה עם השני המושגים, זה ואנוכי, ואתה קורא את הפרשה בצורה, את כל הפרשות, מתולדות, עד ויגש, אולי ויגש פחות, אבל אתה חורז את, את השני מושגים, זה אנוכי, ואז פתאום אתה מגלה דברים נפלאים. למשל, אנחנו עדיין בפרשת תולדות, ויצא הראשון, נולד עשיו ראשון, אחרי זה יצחק, ומגיע היום, שהוא חוזר מן השדה, והוא עייף, נכון? ויאמר עשיו אל יעקב, אל יתנינה מן האדום, מן האדום הזה. ואז מה הוא רוצה? הוא רוצה להגיד, אני שייך לעולם הזה. אני שייך לשדה, אני רוצה לאכול. אדום זה הצבע של החיוניות, של החיות, אדם. אני שייך לעולם הזה. ואני התייאשתי מהעולם הבא. איך הוא מסביר ליעקב שהוא התייאש מהעולם הבא? כי עייף אנוכי. מה הכוונה עייף אנוכי? אנוכי, הצד הרוחני, הצד עולם הבאי שלי, אני עייף מזה. אתם יודעים שאז חזל אומרים, עייף, מה הוא אמר? עייף, הוא עייף. כנראה שהוא הרג, הוא רצה, גילו יריות, שהוא חודם מן עבד הזר, הוא עבר על שלושת העבירות, מהמילה עייף. איך זה יכול להיות? כי יש הבדל. כל בוקר אנחנו מברכים ברכה מיוחדת, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, הנותן ליעף או לעייף כוח. לא, הנותן ליעף כוח. ויש לנו שתי מילים. יש מילה יעף ומילה עייף. זאת אותיות. אבל מה ההבדל? יעף זה עייפות פיזית. הגוף עייף. הגוף עייף. אז ברגע שמתעוררים בבוקר, כל הכוח, החיוניות, הכוחות של הגוף חוזרים, אז פתאום מרגישים שהקדוש ברוך הוא באמת, הוא נותן לעייף כוח. אבל עייף זה משהו אחר לגמרי. עייף זה עייפות נפשית. הנשמה שלי עייפה. ומתי הנשמה שלי עייפה? כשברגע שאני לא נותן לה להופיע דרכי. לא נותן לה להתגלות, לא נותן לה ביטוי. ברגע שאני לא נותן לנשמה הפנימית שלי ביטוי בעולם המעשה, אז היא מתעייפת. זה עניין של, עניין של עבירות. הן מעייפות הנשמה, כי עייף אנוכי. ועל כן קרא שמו אדום. הוא שייך לעולם הזה, הוא איבד את העולם הבא. ויאמר יעקב, מרחק היום את הבכורה לי וכו', ויום סב, אנוכי הולך למות. וואו, אני לא צריך בכורה. בכורה זה עניין של אידאלים, אחריות, בניין, בניין העולם על פי רצון השם, זה הבכורה, זה הברכה שאתה מביא לעולם. ופה אומר, האנוכי שלי הולך למות. אין לי עתיד. ולמה זה לי בכורה? מה? בכורה זה זה? לא, זה משהו רוחני, זה ברכתו של אברהם, זה הברכה הרוחנית שאני אקבל בזכות הבכורה, לא צריך את זה. וכו' וכו' וכן הלאה. ולאט לאט, בפרשת, אחרי הסיפור של תודות, שהוא מקבל את, את הברכות בעורמה, יעקב, גם שם אפשר למצוא את הזה ואנוכי, ויומר אחי, וזה העניין, שעכשיו ברגע שיעקב אבינו בעצם לאט לאט, אמרנו שהוא שייך יותר לאנוכי מהזה. כל מה שהוא עושה, זה כדי לכבוש את העולם הזה. אז העניין של למכור לו, להכין את העדשים, למכור לו את זה, זה כדי להיכנס יותר לעולם הזה. ופה, מה אומר עשיו? ויאמר אחי קרא שמו יעקב, ויקיבני זה פעמיים. מה הכוונה זה? הוא פועל בעולם הזה. לאט לאט יעקב הוא רוכש את, את המיומנות של עשיו, לדעת להסתדר בעולם הזה. אבל ההבדל, שאצל יעקב אבינו, הוא פועל בעולם הזה, אבל על פי התוכנית האלוקית רצונו של הקדוש ברוך הוא. ובויצא זה בולט. בפרשת ויצא, גם יעקב, ויפגע במקום וילן שם, כיווה השמש ויקם מהם למקום, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכים, מלאכי אלוהים עולים, עולים ויורדים בו, והנה השם ניצל עמה, יאמר, אני השם אלוקי אברהם, אביך וכו'. ואז, כשהוא מתעורר, יעקב, ויקץ יעקב, הרי הוא בירושלים, הוא עומד לצאת לחוס לארץ, לחרן, וויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן, יש השם, יש י' כו' כ', יש שכינה, יש את הוויה ברוך הוא במקום הזה. מה זה אומר? פתאום הוא מגלה שהמקום, העולם הזה, הוא מסוגל לגלות את השם. ותראה הדבר המדהים, יש י' כו' כ' במקום הזה, זה חידוש בשבילו. מה, מקום כמו המקום הזה יכול לגלות שכינה, יכול להיות שוכן, לאפשר לשכינה להתגלות בה ממש בחומר, ואנוכי לא ידעתי. מה זה אנוכי? הצד הרוחני שלי לא ידע את זה. הוא חשב שהמפגש בינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה רק בספירות העליונות של הלימוד, של התעלות, ודווקא לצאת מעולם הזה. אבל פה לא. הוא הבין שיש אפשרות להביא את האלוקות בעולם הזה. לא רק אפשרות, זה המטרה. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער שם. הוא מבין שהזה הוא בעצם גילוי של אנוכי. זה אצל יעקב, זה חשוב מאוד. כי עכשיו יעקב הוא מבין שכל מטרתו של עם ישראל, שהוא יבנה את עם ישראל, זה להביא את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה בתחתונים, לעשות לו דירה בתחתונים. שאין התנגדות בין עולם הרוח לעולם החומר. שזה עולה ביחד. ברור שיש מי ששולד, נותן את הכיוון, זה עולם הרוח, והכלים זה עולם החומר. אבל עולם החומר זה בעצם מה שמאפשר לרוח לקום, לעמוד, להחזיק ולהתגלות בעולם הזה. ואז הוא יוצא לגלות. כשהוא יוצא לגלות, וזה הרבה בשיחות של רב זיודה, הוא מבין שיעקב אבינו, הוא בעצם, יש לו שתי תכונות עיקריות. יש את התכונה הרוחנית, אבל גם את התכונה החומרית. אבל הוא מבין שכדי לבנות את עם ישראל, וזה בדיוק מה שהבין יצחק, שצריך גם את הרוח, גם את החומר. גם את העולם הבא, וגם את העולם הזה. וביחד הם ינו את בית ישראל. וככה הוא חשב על יעקב ועשיו. הוא חשב שיעקב, הוא יהיה התוכן הפנימי של בניין האומה הישראלית. ועשיו, זה יהיה הכוח החיצוני של אותה אומה. מי יעשה מלחמות? עשיו. מי ישלוט מבחינה פוליטית? עשיו. מי יפתח את הכלכלה, את החקלאות? עשיו. יש לו את הכוח הזה, הוא שולט על העולם הזה. וכל העניין הפנימי, למה עושים, ואיך מתקשים, ואיך מתארים, איך דבוקים בקדוש ברוך הוא, זה יהיה יעקב. ואצל יצחק הוא חשב שיעקב וסב ינו ביחד, אבל עכשיו שמוטל על יעקב למנות את בית ישראל, אז הקדוש ברוך הוא שם ביעקב שתי התכונות, גם רוחניות וגם עולם הזה, וזה שתי עניין של שתי הברכות שהוא קיבל, נכון? זה ברכתו של אברהם אבינו, הצד הרוח, וברכתו שהוא קיבל מטל השמיים וכו', זה הברכה שהוא היה צריך להילחם נגד עשיו כדי לקחת אותה, זה הברכה של הגשמיות. אבל כששואלים את יעקב, איזו אישה, עם איזו אישה אתה רוצה להתחתן? אישה עולם הזה או אישה עולם הבא? אז הוא יגיד עולם הזה, כי תעזור לי לבנות את העולם הזה, והוא פוגש אותה. מי זאת? רחל. כשהוא רואה רחל יוצאת והיא רואה ולוקחת את הצון ומנהיגה ולא מפחדת מהעולם הזה, ופתאום הוא מגלה שויגש יעקב ויגל את האבן ויגל את האבן מעל פני הבאר וישק כצונו למען אחי בו. פתאום כשהוא פוגש את רחל, רחל נותן, כאילו מבחינה לא במודע, זה הוא מתעורך אצלו את הכוח הדווקא החומרי. ואז הוא מזיז את האבן מעל הבאר. מה זה אומר? שהוא הבין יעקב פתאום שרחל היא זאת שנותנת לו את הכוח לבנות את העולם הזה. אז הוא מבין שעם רחל הוא חייב להתחתן. כי אצלו רחל זו האישה האלטרנטיבית כדי להקים את האומה הישראלית מבחינת החומר, מבחינת הבניין העולם הזה. וזה מה שאנחנו עושים כאילו לבנות בית ישראל. קודם כל, לומדים שיעקב, הוא לא מחפש עם איזו אישה להתחתן כדי שיהיה כיף לי וטוב לי. לא, הוא חושב כלל ישראל, הוא חושב בניין האומה. וברגע שהוא פוגש את רחל, מתעורר אצלו את הכוח החומרי שבתוכו. ואז הוא מבין שרחל, היא תעזור לו לבנות את האומה מבחינה חומרית. ולכן הוא רוצה להתחתן איתה. אבל הקדוש ברוך הוא מסדר לו את הדברים, שברגע שלנו יש תוכניות, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות טובות יותר, והוא מתחתן עם גם לאה וגם רחל. וכידוע, לאה, ופה יש לכם בשיחות הרב זיהודה. רחל ולאה, יש לכם פסקה 5, אומר, עניין הבנים שהם אבות מספר 2 שלנו, הבנים שלנו זה אבות מספר 2 כי זה לא עדיין עם ישראל וזה לא אבות. אבל זה כמו אבות שלנו כי זה אבות של השבטים. מטרין מן האימהות. ובחלוקה יסודית בין בני רחל ובני לאה. בעצם יש שתי אימהות, יש ארבע אימהות, אבל בעיקר זה השתי אימהות, זה רחל ולאה. אז עם ישראל הוא מחולק לבני רחל ובני לאה. בית ישראל צריך להתגלות בשני צדדים, אלא גם יחד. כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. כשאנחנו מדברים על המשיח, גם זה ספר רות, כן? ואנחנו מדברים על המשיח בן דוד. כי זה רות, זה בועז, דרכם יעבור משיח בן דוד. אבל מספיקים שכרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. יש שתי רחל ולאה, שתיהם ביחד את בנו את כל בית ישראל. צד הפגישה הראשונה עם רחל, וצד הפנימיות של לאה. וזה הנקודה. רחל זה הצד החיצוני, אבל לא במובן החיצוני, הצד ההבל של העולם הזה, חס ושלום. לא, הפגישה הראשונה עם לאה וצד הפנימיות של לאה. יש את הצד החיצוני החומרי של בניין העולם, על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל לבנות את העולם, להיות מחובר לעולם, לעולם הזה. וצד הפנימיות של לאה. ואצל לאה לא, זה הפנימיות. לאה עיני הרכות, הוא אומר את התורה, דהיינו, אצלה זה הכל עיניים, הכל פנימי. זה הפנימיות של לאה. ואומר הזוהר שיש את התיקון רחל, תיקון לאה, ומבוסס על התכונות של רחל ולאה. רחל, אומר הזוהר, זה אלמה דיתגליה, זה העולם של הגילוי. נכון, היא יפה, יפת תואר, יפת מראה, דהיינו, הצדקות שלה, כי היא צדקת, הצדקות מגיעה עד כדי התגלות הצדקות בעולם החומר. אתה רואה את הצדקת, אתה מתפעל מהיופי שלה. אז יש את היופי, אבל היופי הזה הוא לא מנותק מהיופי הפנימי. זה הנקודה אצל רחל. אצל לאה, אומר הזוהר, שזה אלמה דיתקסיה. מה זה אלמה דיתקסיה? אלמה דיתקסיה זה העולם שלה שהוא מכוסה, העולם הפנימי. אתה לא רואה מבחוץ מה קורה, אבל הכל פנימי, זה דומה לנשמה והגוף. יש לנו את העניין של הגוף והנשמה. הגוף זה מה שנותן לנשמה להופיע. ויש הבני רחל שיש להם את התכונה הזאת, לדעת, להיות בקשר לגוף, לבנות את הגוף, לעסוק בדברי הגוף, ולמרות שהם עוסקים בדברי הגוף, הם יודעים להישאר צדיקים. ואנחנו פוגשים את זה על ידי יוסף. יוסף הוא משנה למלך מצרים, הוא עוסק בכלכלה, הוא עוסק בכל מכל כל, הוא עם הגויים, הוא עם הסירים, הוא עם אשת פוטיפר, הוא לא חוטא, למה? כי הוא נשאר צדיק בעולם הזה. אבל אנחנו פוגשים באותה פרשה של וישב, מצד שני יש לנו את יהודה. ואמרנו משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ומשיח בן דוד זה יהודה. ויהודה דווקא הוא נופל בחטא. הוא חוזר בתשובה, מודה על חטאו, יהודה מלשון להודות, הוא חוטא על החטא והוא חוזר בתשובה. אבל הוא דווקא בעולם הזה, העולם הזה הוא מורכב. אצל יוסף הוא לא מפחד מהעולם הזה. התכונה הזאת של לא לפחד מהעולם הזה ולבנות את העולם הזה, אז יוסף הוא קיבל מאבא שלו יעקב ומרחל. ושניהם ביחד הם הנחילו בתוך ה-DNA של יוסף את התכונות הללו. אתה יכול להיות צדיק בעולם. אתה לא צריך להיות צדיק רק בישיבה. אתה תצא מהישיבה ואתה תדע לבנות את העולם. דבר מפחיד ביותר, זה בפרשת מקץ. אין לכם את זה, אבל אתם זוכרים את זה בעל פה. יוסף הוא מבין שכנראה שהקדוש ברוך הוא סיבב את כל הדברים על מנת שהוא יהיה מלך במצרים ושולט על כל מצרים. למה? כדי לעזור למשפחה שלו, כדי לעזור לעם ישראל. ואז הוא הבין, בזכות הניסיון והשנים, הוא הבין שברגע, כל פעם שהוא היה עושה דברים, הוא היה מספר את החלומות לאחיו, אז הכל היה מסתבר. הוא דיבר עם עשרה משקיעים, הכל הסתבך. הוא מבין שהוא צריך לתת לקדוש ברוך הוא לנהל את הדברים. להישאר בעיקון, לשמוע מה המסר של הקדוש ברוך הוא. מתי אנחנו רואים שהוא הבין את זה? כשפרו התחילו לספר לו את החלומו, הוא הביא את אלוהים לפתור את חלום פרו. היינו מבין שלא, לא, אני כלום. אני ביד הקדוש ברוך הוא. מתי זה יתעצם עוד יותר? כשהאחים של יוסף באים אליו, והם לא מזהים אותו, ואומרת התורה שהוא מתנכר להם. הוא עושה כאילו הוא לא מכיר אותם. הוא לא מכיר אותם, והוא עושה כאילו נוחי. עכשיו מה העניין? הוא מבין שיש משהו בזה. הקדוש ברוך הוא רוצה לסדר משהו. ופתאום, מה הוא אומר? ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם. ואז פתאום משהו מפחיד. מה הוא אומר להם, לאותם אחים, שהם לא זוכים שזה אח שלהם, שהם מכרו יוסף? ועוד פעם, במובן שאני בן של רחל ואתם הבנים של לאה, הוא אומר, ויאמר עליהם, מרגלים אתם. מרגלים אתם. חשוב לנו מאוד את העניין של המרגלים, אנחנו פוגשים פרשת שלח לך את העניין של המרגלים, אבל גם בפרשת שלח לך לא כתוב מרגלים. כתוב שלח לנו אנשים יעתורו לנו ויחפרו לנו וכולי, אבל מרגלים זה חזל שמכנים אותם מרגלים, אבל פעם הראשונה בתורה שאנחנו פוגשים מרגלים, זה כאן. מרגלים אתם. אז מה מסבירים? מסבירים דבר אדיר. ויומר עליהם מרגלים אתם. מה הכוונה מרגלים אתם? אתם. אתה יהודה. כי יהודה הוא עיקר מהאחים. אתה תחטא בחטא המרגלים. כל השבטים בעצם, כי הוא פונה אליהם, אתם, החטא שלכם זה חטא המרגלים. מה זה קשור חטא המרגלים? אנחנו לא שם. חכה, אנחנו צריכים לרדת למצרים, אנחנו נמצאים 400 שנה לפני חטא המרגלים. מה אתה מדבר חטא המרגלים עכשיו? אפשר לא, השורש שלכם זה יגרום, התפיסת עולם שלכם, בסוף היא תגרום את חטא המרגלים. ותראה דבר עצום, לראות את ערוות הארץ בתם. מה הכוונה לראות את ערוות הארץ בתם? בשבילכם הארץ זה ערווה. מה הכוונה ערווה? זה מקום של נפילות. ולכן כשאתם תרצו, כשהקדוש ברוך הוא ירצה, סליחה, להכניס אתכם לארץ ישראל, אז ברור שאתם לא תרצו. כי אתם אומרים, הארץ היא ערווה. אנחנו ניפול שם רוחנית, חומרית, אבל בעיקר רוחנית. כי המקום שנקרא הארץ, זה מקום של ערווה. ואומר יוסף, אני המקום של, שנקרא הארץ, דיינו העולם הזה, זה מקום של הזדמנות. זה מקום של בניין. זה מקום של בונים את מלכות ישראל, מלכות השם בעולם. זה הארץ, זה המקום. עכשיו אתם בעיניכם, אתם מזלזלים בעולם הזה, אתם מזלזלים מעולם החומר, אתם מזלזלים בקשר בין העולם הזה לעולם הבא. אתם מזלזלים בעצם בזה. ואז אתם זוכרים איך זה התחיל הכל? התחיל הכל שאבא, יעקב אבינו שלח את יוסף, נכון? ואז כשהוא שלח, זה בפרשת וישב, כשהוא שלח אותם, הוא אמר, אלא, לך לראות את שלום אחיך וכו', והוא פוגש בשכם את, אני מחפש את הפסוק, הוא פוגש בשכם את, את המלאך, נכון? מלאך גבריאל. ואז מה הוא אומר לו? כשהוא מגיע לשם, תראו, והוא אומר, את אחי אנוכי מבקש. יפה. את אחי אנוכי מבקש. מה זה אנוכי? אנוכי זה אנוכי. אנוכי זה הצד הפנימי שלי, הרוחני, אומר יוסף. אתה רוצה לדעת מה אני רוצה? אני רוצה את האחי. את האחי אנוכי מבקש. אגיד לי איפה הם רואים. ויאמר האיש, נסו מזה. נסו מזה. מה כבר נסו מזה? הם עזבו את העולם הזה. לא רוצים את העולם הזה. לא רוצים. ומפחדים ממך. אתה יודע מה מפחדים ממך? כי רואים שאתה מסלסל בשערך. דהיינו שאתה עם העולם הזה, טוב לך עם העולם הזה. טוב לך עם העולם הזה. וזה לא פלא שכל הפרשות, תמיד מספרים על זה, את זה, שכל הפרשות של יוסף, זה דווקא בתקופה של חנוכה, נכון? פרשת מקץ, פרשת וישב, זה התקופה של חנוכה. למה? כי השטן של עשיו, אומרים הפסוקים, זה יוסף. למה? כי מי דומה יותר לעשיו? יוסף. למה? כי עשיו הוא זה שהוא שולט בעולם הזה, וגם יוסף. אבל מה ההבדל? השיא מבחינה תרבותית של עשיו זה יוון. יוון רומא זה עולר באחד. זה יוון. ולא יודע מי אומר את זה, אבל זה נחמן, שיוון זה אותיות יוד, וו, נון סופית. כשאתה כותב יוד, וו, נון סופית, זה יפה. גם מבחינת גרפי זה יפה. יש נקודה, פתאום הנקודה הזאת מתרחבת מלמטה, ונון סופית עוד יותר, עוד יותר. דיינו, מתפשטים בעולם הזה. מתפשטים, בונים את העולם הזה. השיא של התרבות הרומאית זה יוון. אבל כל זה, זה בניתוק טוטלי עם העולם הבא, עם הרוח, עם השם, עם הקדוש ברוך הוא, עם הרצון לתקן את העולם הזה במלכות שמיים. אז זה אומר, מה חסר ליוון? חסר את הצדקות. חסר את הצדיק. ואם אתה באמת מוסיף ליוון את הצדיק, את האות צדיק לפני, אז אתה מקבל ציון. ציון גמטריה יוסף. וזה העניין. יוסף, זה משיח בן יוסף, שהוא בונה את הצד החומרי של האומה הישראלית. הוא בונה מדינה, הוא בונה צבא, הוא בונה פוליטיקה, הוא בונה כלכלה. והיוסיפיות הזאת, הציונות הזאת, ציון זה, שגם אותו דבר, אנחנו רואים שרחל היא מבקה על בניה, מבקה על הגלות, שאין את הגוף הלאומי, הגוף הלאומי מפוזר ומפורה ביותר העמים, על זה היא בוכה. והיוסף, הנקודה של רחל, זה לאסוף, נשון יוסף, לאסוף את כל עם ישראל לארצו בחזרה. זה כל מי שעולה לארץ ישראל, זה בזכות הבכי של רחל אמנו. ויוסף שיש לו את התכונה הזאת, לאסוף את כל עם ישראל בתוך גוף לאומי, גוי אחד, בתוך אומה אחת, על אדמת ארץ ישראל, עם מלכות, עם כלכלה ופוליטיקה. הוא לא מפחד מעולם הזה. זה עניין של יוסף. יהודה זה משיח בן דוד. משיח בן דוד זה הפנימיות, זה הקודש, זה בניין בית המקדש, זה חזרת הנבואה, זה העניין הפנימי, הרוחני יותר. ואנחנו סוף סוף רואים בפרשתנו שהם מצליחים ביחד לבנות את בית ישראל, גם יוסף גם יהודה. אומר הגר"א, והוא מביא את זה מהזוהר, שצריך להתפלל שלא יהרגו את משיח בן יוסף. ככה, ויש בברכה, מי שיודע, שמתפללים, בתקע בשופר גדול, שאנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף לא יהרג. על ידי ארמלוס או רומלוס. יש כמה גרסאות. כשמחשמה משם זיכה, הנאצים רצו לכבוש את ארץ ישראל, אז מי היה המצביא שם? זה רומל. אז כאלו שרצו להגיד, הרי זה היה הבניין, ההתחלה של הבניין, הלאומי בארץ ישראל, ורומל, זה רומלוס, שהוא רצה, הוא הכניס בסכנה את כל היישוב היהודי בתקופת השואה. וזה נרשל. אז ברוך השם שמשיח בן יוסף הוא לא נהרג. ומשיח בן יוסף זה תמיד הרצון הזה להיות עם ישראל בארץ ישראל בנוי בתוך אומה. התורה, הפנימיות, הנבואה, בית המקדש, זה תפקידו של משיח בן דוד, ויש הבדל. מה הבדל? שמשיח בן יוסף זה דחיפה אלוקית. זה דחיפה אלוקית. זה נפעלות הרבה פעמים. שהקדוש ברוך הוא רצה מדינה, עשה מלחמות, מלחמת העולם הראשונה, נפילת האימפריה הטורקית, האוטומנים, והשואה, ומלחמת העולם השנייה, ובסוף יש לנו מדינה. דחיפה כזאת אלוקית. אבל משיח בן דוד, להביא את הרוח, זה יותר מצידנו. היינו צריכים לעשות את הבניין הזה. אנחנו רוצים לבחור בתורה, לבחור ברוח, לבנות את העולם שיש לנו, את העולם החומרי, ולהכניס, להפיר בתוכו רוח. וזה מצידנו. ורואים את זה גם בפסוקים. כתוב, וירד יהודה מאת אחיו. נכון? וירד, ירד זה אקטיבי. הוא מחליט לרדת. אתה מחליט לעשות את הדברים. אבל מצד שני, מיד אחרי זה כתוב, ויוסף הורד מצרימה. הורד זה השון נפעל. דיינו, זה קדוש ברוך הוא דוחף את זה. וכל עניין של יוסף, איך זה יגיע, איך זה יתגלגל, אתה רואה את יד השם ממש, היא בולטת. אז פה זה אותו דבר. ב-150 שנות הציונות, שחוזרים, דחיפה אלוקית, יש לנו מדינה. עכשיו זה שלב הבא. להביא את הרוח, להפיח את הרוח בתוך הגוף הענק הזה של עם ישראל בארצו. ובעזרת השם, עצם העובדה שאנחנו יודעים שהעולם החומר הוא כלי ענק והכרחי, אבל הוא כלי כדי לתת לרוח להופיע, זה מחזק אותנו, לא לראות חזו שלום מלחמה בין משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בין החומר לרוח, בין התורה ולמדינה. אלא ההפך, בונים ביחד את בית ישראל. שנזכה בעזרת השם, משיח בן יוסף, משיח שיתעצם, ומשיח בן דוד יבוא במהרה, אמן כן יהי רצון. שבת שלום.